שלום.
היי.
אני כרמל כהן.
ואני צביה רוטשילד.
אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה.
כן, אחרי שלקחנו לעצמנו קצת תקופה להתחדש, לחשוב, להתמלא ולחזור אליכם עם תכנים חשובים נוספים.
לגמרי.
אז טוב לחזור.
נספר שבבית מיכה יש לנו שתי חטיבות, את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. היום אנחנו שמחות מאוד לארח את שרון רפפורט.
היי hey, שרון.
שלום, בוקר טוב.
בוקר נפלא.
מה שלומכם?
מעולה, אוקיי. והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד חשוב, שאני חושבת שחשוב להורים לשמוע עליו. כי הרבה פעמים, ואני מדברת על אבחוני שפה. מילה שנשמעת לפעמים, וואו, אימא, הילד שלי הולך לאבחון, שפה, מאיים אולי לפעמים, קצת מפחיד. והיינו רוצות היום בפודקאסט הזה לדבר וקצת להנגיש יותר את הדבר החשוב הזה, וקצת להוריד גם מהקושי שאולי מתלווה אליו. אבחוני שפה, מה זה? למה צריך את זה? איזה שימוש אנחנו עושים בו? למי מעבירים? מתי מעבירים? איך מעבירים? אני מאוד מקווה שהשידור הזה היום והפודקאסט הזה ישפוך קצת אור, ובעיקר יסביר את הדברים וגם ירגיע. אז שרון?
בהחלט, זאת הכוונה.
אוקיי.
אז אני שרון, קלינאית תקשורת, פה במיכה מיליון שנה. ואני גם, בין שאר התפקידים, מרכזת את אבחוני השפה פה במיכה. ובאמת, כמו שאמרת, מאוד חשוב להנגיש עבורכם, ההורים, את המידע הזה על אבחוני שפה, למה בעצם אנחנו צריכים את האבחון. אנחנו יודעים שללקות שמיעה יש השלכות רבות על התפתחות התקשורת, השפה והדיבור של הילד. ובאמת, עיקר תוכנית הטיפול בילדים שלנו מתמקדת בתחומים האלה, בנוסף לתחומי התפתחות אחרים. לכן אנחנו מאוד מקפידים להעריך ולעקוב אחר התפתחות השפה והתקשורת פה במיכה במהלך השנה.
אז אני רוצה לקפוץ ולשאול שרון, ואולי באמת ככה קצת להבהיר את זה. אז אבחון שפה עושים רק לילד שיש לו מוגבלות בשמיעה? כאילו, לא. למה הילדים שלנו?
ממש ממש לא. אנחנו באמת נתייחס ללמה בדיוק הילדים שלנו, בגלל לקות השמיעה, צריכים אובר הסתכלות ואובר בדיקה, כי באמת ללקות שמיעה יש השלכות של התפתחות שפה מאוחרת, התפתחות דיבור מאוחר, לפעמים גם קשיים בתחומים החברתיים והרגשיים, ואנחנו רוצים את כל זה לבדוק, להעריך ולראות שאנחנו עם יד על הדופק ולא מפספסים שום דבר.
אני רוצה להוסיף ולהגיד שבאמת כשחושבים על אבחון שפה ואתה שואל את עצמך באופן כללי, לא רק לגבי הילדים שלנו עם מוגבלות שמיעה, מי צריך בכלל אבחון שפה? אז כל מי שההורים שלו או הצוות שמטפל בו מרגישים שלילד יש איזשהו פער שפתי, פער שמשפיע על התפקוד שלו ביום יום. כל ילד כזה, וזה טיפ להורים באופן כללי. יתרה מכך לגבי הילדים שלנו, אנחנו יודעים, כמו שאמרת, ש מוגבלות בשמיעה הרבה פעמים יכולה להגיע עם איחור שפתי, וזאת הסיבה שעם הילדים שלנו אין שאלה בכלל לגבי הצורך לבדוק.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז בואו נצלול קצת למה המשמעות של האבחון הזה, מה המטרה, והאם בכלל אפשר להתכונן אליו.
שאלה טובה.
שאלה טובה, שאלה כן, טובה. שגם ההורים שואלים.
אנחנו נשמור את התשובה לעוד רגע.
נכון, נכון. אז הערכת השפה מאפשרת גם לנו, אנשי המקצוע, וגם לכם ההורים, להעריך את רמת השפה של הילד, ולבדוק את היכולות התקשורתיות שלו בשלבים שונים של ההתפתחות. בעזרת האבחון אנחנו יכולים לזהות היבטים שונים של השפה, שמצופים בהתפתחות שפה שתואמת את הגיל.
אוקיי, כשאת אומרת היבטים, בואי תני דוגמאות ככה פשוטות, למה
כן,
הכוונה?
כן, למשל, איך הילד מבין הוראות, איזה אוצר מילים יש לו, איך הוא מדבר במשפטים, איזה סוגים של משפטים יש לו, מה מבחינת מובנות הדיבור, למי הוא מובן בדיוק, האם הוא מובן רק להורים, או שגם מי שלא מכיר אותו מצליח להבין אותו. אוקיי?
ואנחנו רוצים לראות איך הדקדוק של העברית שלו לצורך העניין. נכון. הוא יודע להבחין בין זכר נקבה יחיד רבים.
נכון מאוד.
ואת הרבה פעמים זה נשמע כמו שיעור לשון בתיכון, הדברים האלה שאנחנו מדברות עליהם, אבל בעצם את זה בא אבחון השפה לבדוק.
נכון, נכון מאוד. אוקיי. אז בואו נסכם קצת ונגיד מה המטרות של האבחון. אז דבר ראשון, המטרה הראשונית היא בעצם לבדוק האם בכלל הילד צריך טיפול. זה לא תמיד...
האם יש לו בכלל פער.
נכון.
שפה אני חושבת שחייבים להיות הוגנים ולומר שמוגבלות בשמיעה עשויה להגיע עם פער שפתי, אבל לא בהכרח.
נכון,
יש ילדים.
יש ילדים.
שלא מראים פער.
נכון, נכון. Okay. או שכן מראים, ואחר כך מצמצמים את הפער. נכון. אז האבחון עוזר לבדוק האם בכלל יש צורך בטיפול.
נכון, או אני אסייג רגע את מה שאמרתי באופן גורף קודם, שהרבה פעמים הילדים שלנו עם מוגבלות השמיעה, על פניו זה יישמע לך שהוא באמת מתפקד לגילו, אבל... אם אתה בודק בציציות, אתה תבדוק באמת פה ושם חורים קטנים שכדאי להתייחס אליהם ולדעת, מה שנקרא בעין בלתי מזוינת של אבחון, לא תוכל לראות אותם.
נכון מאוד.
ואם היה פער ועכשיו אין פער בעקבות טיפול, זה לא אומר שעכשיו אפשר או צריך בהכרח להפסיק את הטיפול, זה אומר שהטיפול תרם, ועזר לצמצם פער ושם זרקור על דברים.
נכון, ואולי יש מטרות אחרות שאנחנו יכולים להוסיף כרגע.
שמן הסתם יהיו שם, כיוון שהילד גדל, וזה שכרגע אנחנו רואים שהמטרות הושגו, צריך להמשיך ולעקוב ולנטר, זה חשוב
נכון,
להגיד.
נכון, נכון מאוד. אז אוקיי. באמת האבחון עוזר לנו לקבוע את המטרות, כמו שאמרנו, ולהעריך התקדמות, כמו שאמרנו, אנחנו לא בונים תוכנית התערבות אחת ויחידה. היא תמיד ניתנת לשינוי, צריך לשנות אותה. בעקבות האבחון אנחנו יכולים לראות מה המטרות שהושגו ומה עוד צריך להשיג.
אני רוצה לקשור את מה שאת אומרת למה שקורה לצורך העניין במערכת החינוך. אנחנו יודעים שלילדים שלנו אנחנו מחויבים לקבוע בתחילת שנה תוכנית לימודים לילד.
נכון.
קבענו תוכנית לימודים, הסתמכנו על האבחון האחרון, הסתמכנו על מה שהצוות רואה, וחלק מהמטרות של האבחון זה מה שנקרא לנסח מטרות דינמיות. זאת אומרת, אוקיי, ניסחנו בתחילת השנה מטרות, הילד השיג אותם אחרי 3-4 חודשים, מה אז? עד סוף השנה נעביר זמן ולא, אז הרעיון הוא...
ממש לא, כן.
שאבחון השפה באמת מאפשר איזושהי...
נכון, דיוק של המטרות.
בדיוק, ודינמיות שלהם.
ודינמיות.
נכון.
בדיוק. דבר נוסף שהאבחון מאפשר לנו זה להשוות את רמת השפה של הילד לזו של בני גילו השומעים. ואני תכף אסביר למה אני אומרת שומעים. אבל אנחנו בעצם משווים את הרמה שלו לבני גילו כדי לראות מה ההשמה החינוכית הטובה ביותר עבור אותו הילד.
אז אני רוצה רגע להקשות שרון למה שאת אומרת כרגע, ולהשמיע קול שאני לפעמים שומעת מהורים. זה לא פייר. למה אתם משוות אותו לילדים השומעים? זה לא פייר.
אוקיי.
למה עושים את זה?
אז אנחנו עושים את זה בגלל שהמבחנים, לצערנו, כרגע אין מבחנים סטנדרטיים שמתוקננים ללקויי שמיעה, חוץ אולי ממבחן אחד
בודדים,
או שניים שמותאם.
בודדים. נכון.
כן, שמותאם ללקויי שמיעה. אבל רוב המבחנים בנויים בצורה כזאת שהם מתואמים לילדים שומעים. ולכן אנחנו מאבחנות שפה שמומחיות בתחום ילדים עם לקות בשמיעה, עושים את ההתאמה הזאת. כשאנחנו מציינים את האבחון וכותבים את הדוח, אנחנו תמיד לוקחים בחשבון שזה ילד עם לקות שמיעה.
אני רוצה להוסיף על זה משהו. אני יכולה להבין את האמירה הזאת של הורים, אני יכולה להבין את התסכול סביב זה ואת החשיבה שזה לא הוגן, אבל אני רוצה להגיד פה משהו, כי אני בוחרת להסתכל על הדברים האלה גם כקלינאי תקשורת, וכאשת מקצוע, דווקא מהכיוון האחר. סופו של דבר, המטרה של כולנו, לאפשר לילדים שלנו להשתלב עד כמה שאפשר בחברה השומעת, ואני מדברת גם, בטח על ילדים שמשולבים בגן רגיל עם החברים השומעים שלהם, זאת הרמה השפתית שבה מתפקדים החברים שלהם. אבל אני משווה את זה גם לילדים שנמצאים במסגרות חינוך מיוחד. נכון, הוא לומד עם עוד ילדים אחרים שיש להם פערים שפתיים, אבל אם אנחנו מסתכלים על המטרה שלנו עם כל ילד, המטרה שלנו להביא כל ילד עד כמה שאפשר קרוב למה שמצופה מהגיל הכרונולוגי שלו. גם בידיעה שהוא לא יגיע לשם עבור רחוק, אני רוצה כאשת מקצוע וכהורה לדעת מה האופק. אני לא רוצה להשאיר אותו. רק במטרות של גיל שנתיים, שלוש. אני רוצה להביא אותו ושיהיה לכולנו במודעות את המטרות שמצופה גם בגיל 5 ו-6 בדרך שבה הוא יצליח להשיג אותה.
נכון.
מה את חושבת על זה?
נכון, נכון מאוד. המטרה שלנו היא באמת לקדם את הילד בצורה המיטבית. בסופו של דבר, רוב הילדים משולבים בכיתות רגילות עם ילדים שומעים, ולכן אנחנו צריכים להתאים את המטרות למה שמצופה מילדים שומעים, בני אותו הגיל, ואנחנו אפילו כשאנחנו מציבים את המטרות, אנחנו שואפים שהילד יגיע באובר לכיתה א',
כן,
רגילה.
עם בונוס.
עם בונוס, עם אפילו יותר ממה שמצופה, כי אנחנו יודעים כמה מאתגר זה בשבילו להגיע לכיתה א' עם המעבר, כשהוא מאתגר עבור כל ילד, אז לכן אנחנו היינו רוצים לקדם אותו אפילו יותר ממה שמצופה.
כן.
אז אנחנו כל הזמן משווים מה צריך ילד בגילו, ילד שומע בגילו, לדעת.
אני ככה, עולה לי עוד דבר בהקשר הזה עם מה שאת אומרת, וזה אני חושבת ככה טיפ ומודעות להורים. הרבה פעמים כשהילדים שלנו קטנים, אנחנו מסגלים לעצמנו, וזה גם יש לזה ביסוס במחקרים, אנחנו מסגלים לעצמנו את השפה הילדית, כדי לעזור לו להבין אותנו. חמודי, אתה רוצה שאמא תיתן לך כזה וכזה. זאת אומרת, בהתחלה לפחות כדי להקל עליהם את רכישת השפה, אז אנחנו מדברים עליהם ככה, ובאיזשהו שלב נורא חשוב שכולנו נשמור במודעות ש... אנחנו לא יכולים לדבר לילד רק מהמקום שהוא נמצא בו. אם אנחנו רוצים לקדם אותו, אנחנו צריכים א' להכיר את הרמה הבאה, לדעת מהי, ולדבר אליו משם, כי אחרת הוא לא יגיע לשם. וזאת נקודה שאני חושבת שחשוב ככה לזכור אותה בתוך הסך הכל הזה של האבחונים. יש משהו שניקח משם.
כן. תמיד לדבר אליו גם משם.
בדיוק.
נכון.
גם משם, נכון.
גם משם.
נכון.
אולי אני אוסיף שעצם ההשוואה גם למה שמצופה לגיל, בסוף זה לא רק ההשוואה לילדים אחרים בעלי שמיעה תקינה, זה מאפשר השוואה טובה יותר של הילד בפני עצמו, זאת אומרת,
נכון.
בהשוואה לשנה הקודמת.
מאוד חשוב.
אנחנו רואים איפה הוא נמצא כרגע,
נכון.
ואיפה הוא נמצא שנה הבאה על בסיס הנורמות
נכון,
והתקנון.
בהחלט,
ורואים
בהחלט.
כמה הוא התקדם.
זאת נקודה מאוד, מאוד חשובה. מאוד חשובה,
כן.
לכל ילד יש באמת את תוכנית הטיפולים שלו, יש את המסגרת שבה הוא נמצא באבחון השפה, אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת עכשיו, ההשוואה שלנו את הילד לעצמו.
נכון.
משנה לשנה, אם ילד לא מראה התקדמות, רגע, זה נורא אדומה לכולנו לעצור. מה קורה, מה קורה עם העזר השמיעתי שלו, האם הוא נותן לו מה שצריך, ואם לא, לבדוק את זה. מה קורה עם המסגרת, מה קורה עם תוכנית
מה
הטיפולים.
מה קורה עם תוכנית ההתערבות,
וזה,
נכון?
זה
אולי לא
מאוד
מספיק
חשוב
מדויקת
נכון,
בשבילו.
זה נכון.
מטרה נוספת של האבחון זה בעצם לעזור לנו כאשר אנחנו חושבים על השמה חינוכית.
נכון.
אוקיי? אז למשל, ילד שעולה מחטיבת הגיל הרך לחטיבה הקדם יסודית, או ילד שעובר משנת לימודים אחת לשנייה בתוך אותה חטיבה, או כשילד עובר מגן חינוך מיוחד לילדים עם לקות בשמיעה, לגן רגיל, ליד הבית. יש
או
גם...
כשהוא עוזב אותנו ועובר לכיתה
נכון,
א'.
נכון, המלצות למסגרת המשך עבור ילדים שעולים לכיתה א'. האם הילד מתאים למסגרת חינוך רגילה או משולבת? או האם בכלל אותו ילד מגיעה שנת הישארות, שישאר שנה נוספת בגן?
עוד פרמטר חשוב.
כל ההתלבטויות האלה שהם גם שלכם ההורים, כמובן.
קודם
כל. כן, קודם כל, לא רק שלנו. האבחון עוזר לנו בהתלבטות. לא רק האבחון, אבל גם האבחון. לפעמים הוא בעצם מדייק את מה שהילד צריך כרגע, ומה שהוא צריך בשנת הלימודים הבאה.
אני אדגיש פה, את אמרת את זה, אבל אני אדגיש רגע עוד פעם. בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, הורים יקרים, הבחירה היא שלכם. לאן הילד ילך, באיזה מסגרת הוא יהיה, הבחירה היא מההתחלה ועד הסוף, בסופו של דבר שלכם. אני יכולה להסתכל על זה מהמקום שוב של אשת מקצוע, ולומר שמבחינתי, כשאתה מקבל החלטה, החלטה הרבה פעמים כדאי ועוזר שתהיה מבוססת על איזשהו מידע. ואבחון השפה שנעביר אותו לילד, שיראה פער כזה או אחר, זה איזשהו מידע שאני חושבת ש... מה שלא תבחרו, הורים יקרים, בסופו של דבר, המידע הזה יהיה בידיכם. גם אם יש שם הפער, שאנחנו רואים אותו באבחון שפה, ויכול להיות שהוא גדול יותר ממה שחשבנו, או קטן יותר ממה שחשבנו, זה לפחות לדעת שאת הבחירה עשינו, אנחנו מכירים את הפערים ואת הצרכים של הילד, אז גם אם הוא הולך בסופו של דבר למסגרת שתאתגר אותו יותר, אנחנו לפחות יודעים מה הוא צריך, במה צריך לתמוך בו, מה התמיכות שהוא צריך יהיה לקבל, מה לבקש ממערכת החינוך כדי לעזור לו להתמודד עם הדברים. זה בעיניי נקודה חשובה.
בהחלט, בהחלט. דבר נוסף, כאשר דוח האבחון כבר כתוב, לאחר האבחון, בסוף הדוח רשומות מספר המלצות. ההמלצות הן מיועדות לאיש הצוות שמטפל בילד.
נכון. גם, וגם להורים.
גם להורים, נכון. כן. כמובן שהקלינאית המטפלת או איש הצוות המטפל נותן הדרכה להורים כיצד להמשיך ולעבוד בבית. אז בעצם מטרה נוספת של האבחון זה בסיס לליווי והדרכה שלכם, ההורים.
נכון.
להמשיך את תהליך ההתערבות גם בבית. אז מה שאמרנו עד עכשיו, שאבחון השפה מאפשר לקבוע האם קיים איחור בהתפתחות השפה של הילד. אבל גם האם האיחור הזה קשור ללקות השמיעה. אוקיי? תכף אני ארחיב על זה. הספרות המקצועית מציינת מספר נקודות חשובות לגבי האבחון. דבר אחד, שצריך לשלב סוגים שונים של כלי הערכה. אוקיי? לא מספיק רק אבחון השפה. צריך לשלב גם מדדים שפתיים, שאלונים, תכף אני גם אתייחס לזה. דבר נוסף שהספרות מציינת, זה שילוב מקורות מידע שונים על היכולות השפתיות. אנחנו אף פעם לא לוקחים רק את המידע שאנחנו מקבלים מהאבחון עצמו, אלא מבקשים מידע גם מההורים, גם מהצוות החינוכי, גם מהצוות המטפל.
שרון, אני חושבת שרגע, בתוך כל מה שאמרת עכשיו, בואי נסתכל בעצם מה זה אבחון שפה. מה אתה בודק שם בכלל? זאת אומרת, אמרנו קודם שיש את תחומי השפה השונים, אבל מה יש שם בסופו של דבר? אתה בודק איך הילד מבין, אתה בודק, מה עושים שם?
כן, אוקיי. אז אנחנו בעצם נדבר, רק עוד דבר אני חייבת לכם לפני, להסביר מה זה מדדים שפתיים ומה זה שאלונים.
נכון.
אז מה זה מדד שפה? אנחנו בעצם מקליטים מדגם שפה של הילד בסיטואציה טבעית. זה יכול להיות גם סיטואציה טבעית במהלך איזשהו משחק בתוך האבחון, או אפילו לפעמים אנחנו מקליטים או מתעתיקים שיחה של ילד עם אמא שלו בחדר ההמתנה. כשהוא בהפסקה.
הכי ספונטני שאפשר.
הכי ספונטני וטבעי שאפשר. ואז על אותו מדגם אנחנו מנתחים אותו מבחינת הסמנטיקה, איזה אוצר מילים היה, איזה דקדוק, מבחינת התחביר, איזה סוגים של משפטים יש לו, ועוד ועוד. זאת אומרת שעל אותו מדגם שפה בסיטואציה טבעית, אנחנו יכולים לעשות מספר ניתוחים.
אוקיי. Okay.
ושהשאלון, שהוא בעצם שאלון התפתחות שפה ותקשורת, שמיועד בעיקר להורים, לכם ההורים, אבל גם לצוות של הגן, לפעמים אנחנו שולחים שאלון לגננת, לפעמים זה דף תצפית, שאיש הצוות שמגיע לגן צופה בילד בזמן שהוא משחק, או בזמן מפגש, או בזמן החצר, ואז אנחנו יכולים לקבל עוד ידע על התפתחות השפה של הילד, לא רק בסיטואציה אבחונית.
זאת אומרת, אם אני אסכם את מה שאמרת עכשיו, אז בעצם מה עושים באבחון שפה? זה בודקים איך הילד מבין שפה, איך הילד משתמש בה בכל התחומים שאמרת, אוצר מילים, משפטים, ויש שתי דרכים לעשות את זה. או בדרכים לא רשמיות, שזה אמרת הקלטה, ופה, איך קלינאית תקשורת יודעת? מה בעצם קלינאית תקשורת עושה עם הדבר הספונטני הזה?
היא בעצם מעריכה את יכולת השפה שלו בסיטואציה שהיא טבעית יותר, ולא בסיטואציה שבוחנת יותר שאלות מובנות, שאין להם הקשר טבעי יותר של השפה. וככה אנחנו יכולים להשוות בין שני המצבים.
זאת אומרת, לקלינאית תקשורת יש את הכלים, ממה שאת אומרת, לקחת את אותו דיבור ספונטני של ילד, מה שיצא, וזה גם לצורך עניין הורי יכול להקליט בבית, נכון?
נכון, נכון.
לקחת את מה שהילד אומר ספונטנית, ובלי כלים רשמיים לקלינאית תקשורת, עם הידע שיש לה בשפה ובאבחון, היא יודעת מה לעשות.
להעריך את השפה,
אוקיי,
כן.
אז דבר אחד אמרנו, זה העניין של האבחון הלא רשמי, והדבר השני זה הכלים הרשמיים שאת מדברת עליהם. ושם נכסים שאלונים, מדדים.
נכון, והיום בעידן הסרטונים, בוואטסאפ, באמת כשאנחנו מרגישים שקשה לנו להעריך מתוך כל מה שהשתמשנו בתוך האבחון, אנחנו מבקשים מההורים איזשהו סרטון אחד מהבית. ההורים מאוד אוהבים את זה.
גם אנחנו.
כי ככה אנחנו יכולים לראות את הילד בסיטואציה הכי רגילה, הכי טבעית ונינוחה שיש.
כן.
אוקיי, אז לשאלתך, מה בעצם אנחנו בודקים? אז גם יש מבחני שפה פורמליים. לא מבחן אחד, אלא כמה וכמה, ואנחנו מנסים לראות איזה אבחונים הכי מתאימים בתוך אותה נקודת זמן לילד.
וזה ידע שיש לקלינאית לבחור מתוך הכלים מה מתאים לילד, הגיל שלו.
לקלינאית מאבחן את השפה, נכון. וגם, כמו שאמרנו, אנחנו מנתחים באופן איכותי את המבעים של הילד במהלך האבחון. אוקיי? אז זה גם ציונים של מבחנים וגם ניתוח איכותי.
וזה מה שנקרא כלים מתוקננים.
נכון.
שיש
נכון.
להם נורמות. שזה נכון. שזה אומר שמה?
נכון. יש לנו מספר מבחני שפה סטנדרטיים, שרובם נועדו במקור לילדים שומעים. וזה בטווח גילאים של מי, אנחנו משתמשים באבחונים, שמטווח גילאים של מי לידה ועד גיל 6-7, עד בעצם הכניסה לכיתה א'. חלק מהאבחונים כן הותאמו ללקויי שמיעה, וגם באלה אנחנו משתמשים.
Okay.
עכשיו, התוצאות של כל אחד ואחד מהמבחנים האלה מגולמים באמצעות ציון כמותי. וחלק מהציונים מתורגמים לגיל שפתי. זאת אומרת, אנחנו אומרים, בגיל של הילד שלנו עכשיו, לאיזה גיל שפתי הוא מתאים כרגע. אוקיי?
את אומרת את המילה ציון, ואני מניחה שיש כמה מאזינים שיש להם צמרמורת בגוף.
אני מבינה את זה מאוד, כן, אני מבינה מאוד. לא תמיד אנחנו מתייחסים, אנחנו אף פעם לא מתייחסים רק לציון. ולפעמים אנחנו לא מתייחסים אליו בכלל. מה שחשוב לנו זה באמת ניתוח איכותי של מה שהילד עושה במהלך הערכה, כדי להגיע לכמה שיותר דיוק לאיזה, באיזה רמה שפתית הוא נמצא כרגע, והאם זה מתאים או לא מתאים לגילו.
אני אוסיף ש...
הציונים פחות מדברים
בדיוק,
אלינו.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני אוסיף בעניין הזה ש... כן, המילה לתת ציון או ציינון, זה באמת יכולה להיות לזה קודמה. הוא בן 3.5, מה את רוצה ממנו? מה הציונים עכשיו?
הציונים הם בעיקר כדי לראות התקדמות, כן. כדי לראות שינוי מהאבחון הקודם.
אני רוצה להגיד יותר מזה. אני רוצה להגיד שהאבחונים האלה זה משהו סטנדרטי. בעולם המחקר, כשאתה רוצה להוציא כלי שהוא סטנדרטי, שאתה יכול להחליט החלטות ולתת לילד איזושהי, לדעת איפה הוא עומד מבחינה שפתית, זה מבחנים שהעבירו אותם על המוני ילדים, וראו מה הנורמה, איך רוב הילדים אמורים לתפקד בגיל הזה. אז הציון הזה, אם משהו, פשוט נותן לנו איזשהו מידע שהוא מדויק, אוקיי, זה נבדק על המוני ילדים. מה מצופה בגיל 4? איך הילד שלנו מתפקד? אז הציון הזה, מבחינתנו כאנשי מקצוע, נותן אינדיקציה, אבל אני באמת אזמין את כולנו לא להיבהל מהמילה הזאת. היא באמת, כמו שאמרת, עוד כלי. ואם לילד לא בא לשתף פעולה? אנחנו רואות את זה לפעמים, כאילו הוא מגיע למאבחנת שהוא לא מכיר אותה.
נכון,
קורה
נכון.
קורה לנו לא מעט שלילד ממש לא בא להיות בסיטואציה הזאת.
נכון.
מה עושים?
נכון. אז אני תמיד אומרת שמאבחנות השפה הן קצת לולייניות.
מה זה, קוסמות?
כן, קצת קוסמות. ואם אנחנו רואים שהילד לא בא לו לשתף פעולה באבחונים הפורמליים, אז אנחנו יורדים לשטיח ולמשחק חופשי, ומצרפים את ההורים. אנחנו בכלל ממליצים שההורים כן יהיו...
מאוד עוזר, מאוד.
מאוד עוזר. קודם כל, הילד עדיין לא מכיר את המאבחנת, נכון. את קלינאית התקשורת המאבחנת, וגם זה עוזר לילד להרגיש נינוח יותר. אז אנחנו, האמת היא שאנחנו יכולים להעריך שפה באלף ואחת דרכים.
נכון.
זה לא
נכון.
חייב להיות ליד שולחן ועם האבחון הפורמלי. וכמו שאמרתי, במקרה הכי גרוע, יש לנו את הסרטונים,
נכון.
יש לנו ויש לנו גם מידע מהצוות המטפל.
מהגננת.
מהצוות החינוכי. ולפעמים אי אפשר בנקודת זמן מסוימת להגיע להערכה מדויקת.
נכון.
ואז יש לנו עוד שנה.
נכון,
עוד
נכון.
עוד תקופת זמן. לא תמיד, אם הילד בכלל לא שיתף פעולה, אנחנו יכולים להזמין אותו לאחר מספר חודשים ולראות... עם יותר טוב.
אני חושבת שבאמת חשוב וראוי להגיד שזה קורה, ולא להיבהל. קורה שילד מגיע למישהי שהוא לא מכיר אותה, שצריכה ברגע וחצי לגייס אותו לענות על מטר של שאלות.
כן.
ולהיות בשיאו. אנחנו יודעות ומודעות, וזה קורה לא פעם ולא פעמיים, שילדים לא מראים את כל מה שהם יודעים באבחון.
נכון.
ואנחנו מודעות לזה. הרבה פעמים מורה... יכול לצאת נורא מתוסכל מהאבחון, אבל הוא יודע הרבה יותר, אבל בבית אנחנו שומעים יותר, אנחנו יודעות שזה ככה.
נכון.
אנחנו ממש יודעות שזה ככה. בגלל
נכון,
זה זה לא,
נכון.
לא נחרץ שום דבר רק מהשעה, שעתיים או כמה שזה לא יהיה.
לגמרי, לגמרי.
אני כן. יכולה להגיד גם כמאבחנת שנדיר...
נכון, נכון, כרמל.
נדירות הפעמים שבהם הילדים מגיעים בהתלהבות צי ופשוט מתחילים לדבר איתי, זה לא עובד ככה. לא מכירים, לא יודעים מה הולך לקרות פה עכשיו, להבדיל מטיפול של קלינאית שהם מכירים, יודעים מה הולך לקרות בחדר פה, אין להם שמץ של מושג, זה הגיוני לבוא ככה. ולאט לאט נפתחים בסופו של דבר, בסופו של אבחון, נדירות הפעמים שבהם הילד יוצא כש... שלא היה לו כיף.
נכון, נכון.
בסוף זה כן חוויה שהיא יכולה להיות מענה.
וזה גם התמחות שלכן, אני אומר באמת. כאילו זאת התמחות שלכן, גם התמחות בטיפול בילדים עם מוגבלות בשמיעה, ועל אחת כמה וכמה לדעת איך להבחן ילד שלנו. וזה באמת מיומנות ספציפית מאוד, שהבנות כאן, המאבחנות כאן, וכרמל אחת מהן, רכשה והתמקצעה במשך השנים. חד משמעית.
נכון מאוד.
אני אגיד גם שבעניין הזה של הלא לשתף, לפעמים זה נראה בחלקים היותר מובנים של האבחון שפה, למתבונן מהצד הורה, יכול לראות לפעמים שאנחנו נורא משונות באיך אנחנו אומרות את השואלות את הדברים. נשמע כאילו לפעמים אולי משהו נורא, אפילו מכני, נוקשה, ופה חשוב מאוד להגיד שהאבחון מורכב מהמון המון מטלות ומשימות ושאלות שבאות לבדוק את כל הדברים שדיברנו עליהם. ויש שם כן חשיבות רבה לניסוח. זה לא סתם לפעמים שאנחנו נשמע קרות ואכזריות.
נכון, אני תכף אסביר גם על
זה. כן, אז אני אשמח שתתייחסי לזה, אבל זה חשוב מאוד ש...
אני רק אגיד, אם כבר דיברנו על התחושות של הילד בזמן האבחון, אז כן מאוד חשוב להורים לעשות איזושהי הכנה לילד. לספר לו שפעם בשנה כל הילדים במיכה מגיעים לבית מיכה. ואז משחקים ועונים על שאלות שעוזרות לנו להבין מה עוד צריך ללמד אותו. ואז יכול להקל. אפשר גם לספר שבסוף האבחון מקבלים הפתעה.
נכון.
הילדים מאוד אוהבים את זה.
כן, הייתי גם אומרת, הייתי מכינה את הילד ואומרת, היום אתה הולך לפגוש את כרמל, כרמל תשחק איתך ותשאל אותך נכון. כל מיני שאלות. אפשר, נכון. אם רוצים כדי לחבב על הילד את התחושה ושיגיע עם איזשהו משחק מהבית, או איזשהו נכון. ספר, או משהו נכון. שמדבר אליו ויעזור נכון. לו להיפתח, זה גם נכון, מאוד יעזור. נכון,
נכון. אני אז... מוסיפה שעונים, פותרים חידות במקום שאלות, אני אומרת,
פותרים חידות.
פותרים נכון, חידות ביחד.
איזה יופי.
נכון, יש ילדים שאוהבים חידות, ויש ילדים שאוהבים את התחרותיות, של נעשה כמה שיותר מהר, ויש ילדים שלא אוהבים את התחרותיות. ואנחנו צריכים לאתר בזמן מאוד מאוד קצר מי הילד שיושב
נכון,
לפנינו.
נכון, נכון.
אני רק אוסיף, אמרתי שאני אדבר מילה לגבי שפת סימנים.
כן.
אז יש לנו ילדים במיכה שמתקשרים בשפת סימנים או בתקשורת כוללנית, זאת אומרת שילוב של דיבור ושפת סימנים. אז ילדים שאופנו את התקשורת שלהם כוללנית, אנחנו כן מעבירים להם את מטלות המבחן בתוספת שפת סימנים, אבל אנחנו לא נותנים להם ציון. כי כמו שאמרת, המבחנים האלה מתוקננים רק לילדים שומעים.
נכון.
אבל אז אנחנו כן יכולים לקבל הערכה שפתית בתקשורת כוללנית עם שפת סימנים, לעומת תקשורת אוראלית בלבד, רק דיבור. ואנחנו כן יכולים לראות את ההבדל, ולראות עד כמה הסימנים כן עוזרים. ולרוב הם באמת עוזרים.
וגם לאפשר לילד שזאת השפה שהוא משתמש בה בזמן אמת. אתה לא יכול לשבת מול ילד ולדבר איתו רק עברית כאשר יש לו עוד שפה. כדי להנגיש לו, כדי שהתקשורת תהיה מכבדת.
נכון, נכון.
ואני רוצה גם להוסיף בעניין הזה, שיש ילדים שלומדים במסגרות השונות, ילדים שלנו, שמגיעים מבתים, שבאמת שפת האם שלהם היא שפת הסימנים. אבחון השפה בודק עברית, הוא לא בודק את שפת הסימנים, ובאמת גם פה יכול להתבונן מהצד ולבוא ולהגיד, זה לא הוגן, תבדקי אותו בשפת האם שלו. שזאת אמירה שהיא מאוד נכונה, מאוד, אני לגמרי יכולה להבין ולכבד אותה. לצערי הרב, כמו שאמרת, אין אבחונים סטנדרטיים בשפת סימנים, כך שאנחנו כן נותנות לילד את הסימן ובודקות את היכולות שלו בשפת הסימנים, כדי להעריך את זה באופן לא פורמלי, ואני אגיד יותר מזה.
הערכה הלא פורמלית הזאת מאוד, מאוד, מאוד חשובה, ומאוד עוזרת לנו, גם כשאנחנו בונים את המטרות, וגם כשאנחנו בודקים את ההתקדמות.
נכון. אז תשאלו, אז למה בכלל צריך לבדוק ילד כזה בעברית? למה צריך להעביר לו אבחון שפה בעברית? אז אני חושבת שפה, באמת אחד הדברים שחשוב שכולנו נזכור, מבלי לייתר ולהתייחס בכבוד רב, לכל שפה שהילד מביא איתו מהבית, לכל תרבות, עדיין מערכת החינוך בארץ, מדברת עברית. כל הטקסטים שילד יגיע לבית הספר בכיתה א'
מדברת עברית דבורה.
מדברת עברית דבורה.
כן.
וכשילד שלנו, גם אם שפת האם שלו היא שפת סימנים מהבית, כשהוא יגיע לכיתה א', הוא יצטרך להתחיל להתמודד עם טקסטים שכתובים בעברית, כך שעברית צריכה להישאר שם ברקע, כי המורה, גם אם היא מסמנת, היא מדברת עברית.
נכון.
וגם
נכון.
הגננת. אז זאת הסיבה נכון. שאנחנו מחזיקות את שני העם.
והשפה הכתובה העברית מבוססת על השפה הדבורה בעברית.
נכון.
Okay?
נכון.
אז גם הרבה נכון. מהילדים שלנו המסמנים בסופו של דבר מאוד נתמכים בשפה הכתובה העברית, אבל זה נובע מהשפה הדבורה.
נכון.
דבר נוסף שאני רוצה להסביר, בעצם הגיל השפתי והניתוח האיכותי של הממצאים, עוזרים למאבחנת לקבוע את רמת השפה של הילד, והיא קובעת באיזה שלב דקדוקי הילד נמצא. האם הוא נמצא בשלב הקדם מילי, גם לפני שמופיעות המילים הראשונות, יש כוונות תקשורתיות, יש כוונות שאנחנו יכולים לנתח ולהעריך. יש תקשורת שאנחנו יכולים לנתח ולהעריך עוד לפני שהמילים הראשונות מגיעות.
אז אני אוסיף פה, כי זה נשמע מוזר, כשאת מדברת על אבחון שפתי, ואת מדברת על ילדים מגיל אפס. מה, אפשר להבחן תינוק בן שעוד לא מדבר? התשובה היא כן, כי תחשבו, אני אתן דוגמה למה שאמרת עכשיו, גם תינוק שהוא בן חצי שנה או שנה, עדיין לא מדבר, אבל עדיין מה שנקרא מביע כוונות, הוא מבין הכל, אולי עוד אין מילים, אבל אתה תראה את התינוק הזה מצביע על ספר שהוא רוצה אותו, אין לו מילה לזה, נכון. אבל זאת כוונה תקשורתית.
הוא מנענע בראש ללא, כשהוא לא רוצה נכון, משהו, כשהוא בגיל
נכון,
קצת יותר מאוחר.
נכון, אלה דוגמאות חשובות.
כן, אז אנחנו גם מתייחסים לכוונות תקשורתיות. כשהילד נמצא בשלב אחד מילי, אנחנו כבר רואים את המילים הראשונות שמופיעות. בשלב הדקדוקי המוקדם כבר יש צירופים של שתי מילים ומשפטים מאוד פשוטים מבחינה דקדוקית, פשוטים וקצרים. והשלב האחרון, שהוא שלב מאוד מאוד ארוך, שנמשך עד אמצע שנות היסודי בבית הספר, זה השלב הדקדוקי המאוחר, אז הדקדוק מתחיל להתפתח, וגם מופיעים משפטים מורכבים, מגוונים יותר. כמו שאמרתי, זה שלב ארוך שמגיע לסיומו רק באמצע היסודי, אבל ההתחלה שלו היא בהחלט בגילי הגן. אז אנחנו, המטרה שלנו היא להגיע לשלב הזה.
אני אוסיף עוד משהו בהקשר הזה של השלבים שתיארת כרגע. אתם יודעים, הילדים במדינה שלנו, בהגיעם לגיל 3, עוברים למערכת החינוך. כאשר לפני כן הם היו במעון של העמותה, או בגנים פרטיים כאלה ואחרים. כאשר באמת, הרבה פעמים אני נתקלת באמירות של הורים, הוא היה תינוק עד היום, פתאום הוא נכנס אליכם לחטיבה, ולמשרד החינוך, ופתאום התינוק הקטן הזה, אתם מתחילים להעביר אבחונים, מתחילים לדבר איתנו על שלבים שפתיים, אז אני חושבת שפה, באמת בהמשך למה שאמרת, את כל התהליך, את הרצף ההתפתחותי הזה, שהילד עובר משלב ראשוני של מילים בודדות, אחר כך הוא עובר לשלב של, ובשלב הזה אנחנו מקבלות אותם, פחות או יותר, שלב שיש כבר יותר ממילה אחת, יש או מילה בודדת או כבר צירופים של כמה מילים ביחד, וגם זה שלב שהוא שלב מאוד משמעותי בהתפתחות של שפה של ילד. זה שלב שבו יש את אותו פרץ שכולם מדברים עליו, שפתאום התינוק הקטן הזה מלדבר במילים בודדות עובר וואי למלל. ואחת הסיבות שכן חשוב לנו להעביר באמת את הכלים האלה, זה כדי לקבל אותו אל תוך השלב הזה, כאשר אנחנו יודעים איפה הוא נמצא בדיוק כדי לעזור לו לעבור דרך המטרות והאבנים בדרך שצריך.
נכון, נכון מאוד. במהלך האבחון אנחנו מתרשמים מעוד היבטים, לא רק שפה, דיבור, הבנה. יש היבטים כמו שיתוף פעולה של הילד, המוטיבציה שלו, קצת דיברנו על זה קודם, עד כמה הוא מסוגל להקשיב ולהתרכז, לסיים מטלות. אנחנו יכולים לבדוק גם את התפקוד השמיעתי. אנחנו מאבחנות שפה, מומחיות בתחום של ילדים עם לקות בשמיעה. האם ילד מסוגל לענות למשל להוראות דרך הערוץ השמיעתי בלבד, כשהמאבחנת לא מסתכלת על הילד, או אפילו מסתירה את הפה?
שאין לו רמזים נוספים.
כן, שאין לו רמזים. האם הילד במהלך האבחון שואל הרבה מה? או מחליף בין מילים, במקום המילה חד, הוא שמע גד, למשל. אנחנו יכולים לשים לב לנקודות האלה, וגם לציין אותן במהלך הדוח, במהלך האבחון, ויכול להיות שזה יעזור לנו אחר כך לראות, אולי המכשיר לא היה מכוון בצורה הטובה ביותר. אולי אפשר לתקן משהו שיעזור.
את אמרת קודם באמת, שרון, שאבחון השפה, ובואי נחדד אולי את זה, שאבחון השפה יכול לתת לנו איזושהי אינדיקציה לגבי האם הקושי נובע מהשמיעה או מדברים אחרים. אז איך באמת אתה יכול, והאם באמת על סמך האבחון הזה אנחנו יכולות לתת אבחונים נוספ, אבחנות נוספות, להגיד?
כן. אז אם למשל הילד שואל הרבה מה, זו נקודה אחת. אם הילד לא הבין את ההוראה ואנחנו חוזרים על ההוראה תוך כדי זה שהוא מסתכל לנו על הפנים, ובאמת יש ילדים שעושים את זה לבד.
ואז פתאום הוא כן מסתדר,
כן,
הוא כן
מבין. כן, יש ילדים שתוך כדי הוראות שמושמעות להן, הוראות מורכבות וארוכות, הם מסתכלים על פני המאבחנת. וזה עוזר להם להבין יותר טוב את השאלה, את ההוראה שניתנה להם. זה מסמן לנו שאולי זה משהו שקשור לשמיעה.
הייתה לי בדיוק ילדה אחת השבוע ששאלה מה, חזרתי, היא הסתכלה עליי, ואז היא אמרה בעצמה, את יודעת שכשאני מסתכלת עלייך, אני מבינה.
וואו. מדהים.
מדהים, המודעות הזאת.
ממש, אבל.
כן, וסוג של סינגור עצמי גם.
כן, ממש. לגמרי.
גם אנחנו, כשאנחנו נמצאים במקום רועש, אנחנו נצמדים לפני הדובר ומנסים להבין יותר טוב מה שנאמר. אני ארצה, ברשותכם, להתייחס לכמה שאלות שנשאלו על ידי ההורים.
בטח.
שההורים שואלים אותנו, המאבחנות.
שאלות נפוצות.
שאלות נפוצות. אז באמת, שאלה אחת היא, מה ההבדל בין הבנת שפה להבעת שפה? אנחנו כל הזמן מדברים
טובה.
על זה, אנחנו מחלקים את האבחון לחלקים שונים, חלקים שמתייחסים להבנה, לעומת חלקים שמתייחסים להבעה. אז שתי היכולות האלה הן יכולות שמתפתחות בהדרגה. בדרך כלל, יכולת ההבנה מקדימה את יכולת ההבעה. אפשר לראות את זה כשפונים לילד קטן בן שנה, שעדיין לא מדבר, ושואלים אותו, איפה בובה? והילד מפנה את המבט שלו אל הבובה, אל הצעצוע המתאים
נכון,
שעל המדף.
נכון.
אפילו שהוא לא יודע עדיין
אתה
להגיד.
אתה תראה פספוס קטן כזה, שעדיין לו אף מילה, אבל אתה מדבר אל התינוק, והוא מבין אותך, הוא מבין. פלא. כן.
אז אצל הילדים שלנו עם לקות השמיעה, הפער הזה בין ההבנה להבעה בולט בדרך כלל אפילו יותר, בעיקר כשאנחנו מתייחסים ליכולת ההבעה שלהם בשפה המדוברת.
זאת אומרת שהרבה פעמים ילד יראה יכולת הבנה הרבה יותר גבוהה מאיך שהוא מביע את עצמו.
נכון מאוד.
זה
מאוד מאוד חשוב לראות את זה. יכולת ההבנה של השפה חשובה מאוד, בגלל שהיא בעצם מעידה על היכולת של הילד להפנים חוקי שפה. אז לכן אנחנו מאוד מאוד רוצים לראות עד כמה הוא מבין. וזה יותר חשוב לנו אפילו, שניהם חשובים, אבל זה בראש וראשונה.
כן.
כי זה מראה לנו שהוא מפנים בעצם את חוקי השפה.
לא רק, אני חושבת שאפשר להרחיב את זה ולחשוב ולהתעודד מזה, שזה שיכולת ההבנה היא גבוהה, אז גם כשהוא יושב בגן, גם אם אנחנו יודעים שקשה לו להביע את עצמו, אבל הוא יושב והוא יכול כן להבין מה הגננת אומרת, וללמוד, ואת הסיפור של החג, ואת המפגש שהיה, זה מאוד
נכון,
חשוב.
נכון מאוד. גם חשוב להבין שדיבור זה רק...
אני רק אקפוץ ואגיד פה, שזה משהו להסתכל עליו ולדעת שכאשר הוא לא ככה, כאשר ילד אינו מבין ברמה גבוהה יותר ממה שהוא מביע, זה אולי יהיה סימן בשבילנו שצריך לבדוק עוד דברים חוץ מהשמיעה.
נכון.
שיכול להיות שמעורבים פה עוד קשיים שצריך להבחן אותם.
נכון מאוד.
אולי רק נגיד בהקשר הזה, הבנה לעומת הבאה, איך אנחנו בודקים הבנה מבלי לדרוש את ההבאה.
אוקיי.
בדוגמה אחת או שתיים.
נכון.
כן, אז באמת הבנה, כשבודקים הבנה, אנחנו לא מבקשים מהילד לדבר, הוא לא צריך לדבר.
נכון, זה פסימי לגמרי.
אנחנו מבקשים ממנו בדרך כלל להצביע, אוקיי? על תמונות, על חפצים, תראה לי איפה, או תשים את הקובייה מתחת לשולחן הגדול. אנחנו לא מבקשים ממנו בכלל לדבר, ולפעמים זה דווקא טוב להתחיל את האבחון ככה.
נכון.
כי ילד קצת מבויש וקצת נבוך,
נכון,
ולא כל כך בא לו
אותו.
לדבר. כן. אז שאלות כמו תראה לי ותעשה ככה ושים ככה, לפעמים טובות לו יותר, ובצורה כזאת הוא גם ישתף יותר פעולה ל...
זה מה שעושים פה, אני פשוט צריך לעשות דברים.
כן, אם זה רק בשביל זה, זה לא נורא.
זה לא עבודה קשה כל כך.
ואז מגיע החלק השני.
כן. אנחנו גם צריכים לזכור שדיבור זה רק אחד האמצעים להביע שפה.
נכון.
ואנחנו לא יכולים רק מהדיבור להסיק על כל יכולות השפה של הילד. אנחנו תמיד זוכרים את זה, ומנתחים באמת יותר לעומק כדי לראות מה בדיוק הילד יודע להביע. אם זה בצורה של ג'סטות, ולפעמים סימנים, אוקיי?
שפת גוף, פנים.
נכון, נכון. עכשיו, כמו שאמר צבי, היכולת ההבאה של... אצל חלק מהילדים, יכולת ההבאה משקפת בקירוב רב את יכולת ההבנה. זאת אומרת שהם די...
כן, נכון.
כן, אצל חלק מהילדים.
לא אצל כולם, נכון. אנחנו יודעות שלא אצל כולם.
נכון. ואצל אחרים, אז היכולת ההבנה השפתית טובה הרבה יותר, מהיכולת שלהם להביע שפה. וכל אלה באמת משפיעים על איך אנחנו נבנה את המטרות בתוך תוכנית ההתערבות.
כן. ואני חושבת שיש פה גם נקודה נורא חשובה להזכיר אותה להורים, ואנחנו נחזור לדוגמה של תינוק. זאת אומרת, יש מקום רב להבין ולהתעודד מהעניין של הפער הזה, כיוון שתחשבו על תינוק קטן, בגילי 3, 4, 5, 6 חודשים, שנה וחצי, שנתיים, אתה תראה תינוק שמבין, הכל לא אומר כלום. הדיבור יגיע אחר כך. למה? כי המוח צריך לספוג עוד ועוד 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 ועוד, עד שיש את האפשרות להוציא את זה ולהגיד את זה. אז גם כשיש את הפער הזה, לא להיבהל ממנו, זה בסדר. ככה זה אמור להיות.
נכון מאוד.
גם אם חושבים על זה בהקשר, לא של תינוק, אלא שלנו כמבוגרים, זה שפה, למשל, אנגלית. יכול להיות שנרגיש שאנחנו מבינים נהדר אנגלית, אבל עכשיו שיבקשו ממנו לדבר, אוי ואבוי. בסוף, אם נצטרך להתמודד עם זה, נתמודד עם זה. יש לנו את השפה בהבנה.
נכון,
נכון, דוגמה מצוינת.
נכון מאוד. הדיבור מגיע אחר כך, כי הוא מורכב יותר. שאלה נוספת שההורים שואלים, אומרים לנו, מעירים לנו, אבל זה לא יכול להיות, בבית הוא יודע,
נכון,
הוא יודע
נכון.
את זה בבית, בגן הוא מבין יותר טוב. נכון, לפעמים נדמה שהתוצאות של האבחון לא משקפות את רמת השפה של הילדים שלכם במציאות היומיומית. אז לשם כך אנחנו נשאל, מה ההבדל בין הבנת שפה להבנת סיטואציות?
הבנה של מצבים.
בדיוק.
של יום-יום, למשל.
אז ילדים מבינים את הכוונה המעשית של המבע לפני שהם מבינים כל מילה לכשעצמה.
למשל, תני דוגמה.
אני אתן דוגמה. רמזים כמו שעת היום, סיום okay. פעילות, הצבעה של הדובר לעבר כיוון מסוים.
Okay.
לדוגמה, אם סיימנו לבשל ואנחנו עורכים את השולחן, ואז אנחנו אומרים, מושיטים יד לילד ואומרים לו, בוא ניגש לאכול ארוחת צהריים עכשיו, בוא נלך למטבח לאכול ארוחת צהריים. אז הילד יוכל להבין שארוחת הצהריים שלו מוכנה, והוא ייגש אל הכיסא במטבח. ובמקרה הזה, הילד לא מבין ממש את המילים, עכשיו נכון. בוא ונאכל ארוחת צהריים.
נכון.
בלי כל הסימנים האחרים שנלוו, הוא לא יבין את המילים. במקרה כזה, בדוגמה שאני נותנת.
נכון.
הוא כן ילמד את משמעות המילים, זאת אומרת, הוא כן יבין שפה, אחרי שהוא ישמע שוב ושוב את המילים, שוב ושוב ושוב, בהקשר שעוזר לו להבין את המילים האלה. אז באמת, לפעמים נדמה שהילד שלנו מבין, אבל הוא בעצם מבין סיטואציות.
כן, okay? ופה אני חייבת להוסיף ולהגיד שבאמת באבחון השפה הרשמי, בכלים הרשמיים, אין פה סימנים נוספים או עזרה נוספת או רמזים כמו שיש ביום-יום. ביום-יום ילד, כמו שאמרתי, יכול להבין את המצב, מזה לנחש, גם אם הוא לא שמע או לא הבין כל מילה. יש את הרמזים על הפנים של אמא, יש את היום-יום שהוא מוכר
נכון,
לו.
נכון, נכון.
אבחון שפה מועבר, אני אגיד את זה עכשיו ככה, בצורה קרה ויבשה לפעמים.
נכון.
אם לא הבנת, אין רמזים לאחז בהם. אם לא הבנת כל מילה ומילה בהוראה, אבל כל מילה ומילה בהוראה,
נכון.
אין סיכוי שתוכל להבין
נכון.
אותה.
מה שאנחנו כן, כן עושים, אנחנו כן לפעמים נותנים תיווך. אנחנו אמנם לא נותנים לו ציון.
כן.
אבל אנחנו כן רואים מה הילד עושה עם תיווך.
מה זה אומר תיווך?
מה זה אומר? זה אומר לחזור להוראה בצורה איטית יותר, לפרק אותה, לחלק אותה לחלקים, להצביע על חלק מה...
להגיד לאט יותר, כן. אולי, מודגש יותר.
כן, כן, תשים את הבובה על השולחן ולהצביע על השולחן. נכון. אוקיי? ואז אנחנו רואים איך הילד מצליח להתמודד בעזרת תיווך. לפעמים תיווך לא עוזר בכלל,
נכון.
אבל לפעמים הוא כן עוזר, וזה סימן טוב.
נכון.
או לבודד דברים. ניתן כדוגמה, יש משימה שבודקת יכולת הסקת מסקנות מתיאור. אז אומרים שהילדה שפשפה את הברכיים ואת המרפקים שלה, איך היא נפצעה. ואז לפעמים הילדים לא מגיבים. אחרי שלא מגיבים פעם אחת, וחזרתי על המשפט ולא מגיבים, אז אני שואלת, מה קרה לה? ולפעמים אז הם עונים.
בדיוק.
אז זאת אומרת
נכון.
שהיכולת להסיק נכון. מסקנות קיימת, נכון. אבל אין את המילה נפצעה.
נכון.
נכון. נכון. או שאנחנו מדגישים באותה הדוגמה שנתת את המילה נפצעה, אומרים אותה לאט יותר, באופן מודגש יותר, חזק יותר, כבר אז הם מצליחים להבין למה להתייחס. אני חייבת לציין שממש כיף לי היום, כי שתיכן גם קלינאיות תקשורת וגם מאבחנות שפה, ואני מרגישה שאני משוחחת איתכם, ולא כל כך מרועיינת. אז זה ממש ממש נהדר.
זאת הכוונה, זאת הכוונה, וזה באמת... זו באמת, אני באמת חייבת לומר שזאת התמחות. לאבחן זאת התמחות. ולאבחן ילדים עם מוגבלות בשמיעה זה עוד התמחות, נכון. שלא כל אחד יודע ומיומן לעשות אותה.
נכון. דבר נוסף שההורים שואלים, הם לא מבינים למה אבחון השפה נעשה על ידי קלינאית תקשורת שלא מכירה את הילד. למה להכניס אותו לעוד סטרס נכון. של מישהו זר ולא מוכר?
למה באמת?
אז התשובה היא במילה אחת פשוטה, אובייקטיביות. Mm-hmm. אוקיי? קלינאית mm-hmm. תקשורת שמטפלת בילד שלכם, היא מכירה אותו כל כך טוב, ובלי לשים לב, היא יכולה לתווך, לתת תיווך, היא יכולה לעזור, היא יכולה ללמד אפילו, כי זה מה שהיא עושה, במקום להעריך את השפה. ואנחנו בצורה קרה ויבשה, כמו שאמר צביה, אנחנו רוצות להעריך את השפה.
גם הרבה פעמים קלינאית התקשורת הופכת להיות סוג של אחד האנשים היותר קרובים לילד, וכמו שאימא ואבא הרבה פעמים הם היחידים שמבינים את הילד, גם היא אותו.
נכון.
כי היא כל כך מכירה כל ניואנס, אבל אם תתני לה, לקולגה שלה לבוא לשמוע את הילד, היא אולי תבין פחות.
נכון, נכון. יש סיטואציות שבהם הילד שלכם מובן על ידי אנשים שמכירים אותו, בבית, בגן, אצל חברים, אבל אנשים זרים שלא מכירים אותו, לא יכולים להבין אותו. והפוך, הילד יבין רק אנשים נכון. שהוא מכיר, רק אנשים שהוא מזהה מהמשפחה או מהגן, אבל אנשים שהוא לא מכיר, שסגנון הדיבור שלהם קצת שונה, הם לא יצליחו להבין אותו. לכן מאוד מאוד חשוב שמאבחנת שפה אובייקטיבית, תאריך את הילד שלכם, תאריך את יכולות השפה של הילד שלכם. כמובן שמדובר בילד מאוד ביישן, שאנחנו יודעים
בטח.
שקשה לו לשתף נכון. פעולה, שקשה לו בסיטואציות זרות ולא מוכרות, אז אנחנו כן נשתדל מאוד שקלינאית התקשורת המטפלת כן תעביר לאותו ילד את נכון. תבחון השפה.
יש פה בהחלט מקום לגמישות, כן. זה לא ראש בקיר, אבל...
בוודאי, בוודאי. ושאלה אחרונה שאתם שואלים תמיד, האם אפשר להתכונן? איך להכין אותו? על איזה חוברות לעבוד איתו? אז לא, אנחנו ממש ממש לא רוצים שתתכוננו עם הילד. אין שום צורך ואפילו לא רצוי, כי אנחנו רוצים להגיע לתוצאות אמת, להערכה שפתית של היכולות של הילד האמיתיות.
נכון.
וזאת, שוב, רק בשביל לקדם אותו. רק בשביל לבנות מטרות
נכון.
ותוכנית התערבות שתהיה טובה לו הכי. אני רוצה לציין שהאבחון נערך במיכה בשעות הבוקר.
כן.
אנחנו מזמינים את הילדים בשעות הבוקר, כי אז אלה השעות שהילד הכי ערני ומרוכז. אנחנו יודעים שזה לא פשוט, ושזה מצריך לקחת יום חופש או חוצי יום חופש נכון. מהעבודה.
אבל זה לא פייר כלפי הילד, אבל... אחרי כן. יום שלם בגן שהוא יתאמץ לשמוע, ו...
בדיוק.
קילה את כוחותיו שם, אנחנו צריכות אותו רענן.
בדיוק. עבור הילדים בגנים המיוחדים שלנו, אז מאבחנת השפה מגיעה לגן, ולתוך האבחון, אל האבחון מצטרפת או קלינאית התקשורת, או גננת, או סייעת, כך שאתם ההורים אינם נדרשים להגיע. חשוב לי להגיד שאבחון השפה לא מעריך יכולת קוגניטיבית.
נכון.
אז
אנחנו לא בודקות ה-IQ, אנחנו לא בודקות כמה הילד חכם או לא חכם, זה לא, זה בודק שפה.
בדיוק. המטרה העיקרית היא לקדם את הילד שלכם בצורה הטובה והמתאימה ביותר עבורו. ואנחנו לוקחים בחשבון שאבחון זה סיטואציה לא טבעית, ולכן לעולם לא נעריך את היכולות של הילד רק לפי אבחון השפה. תמיד נתייחס גם לתפקוד בבית, וגם לתפקוד בגן, וגם במהלך הטיפולים.
אז אנחנו, באמת, לפעמים עולה השאלה, אז בשביל מי האבחון הזה? כאילו מה, זה בשבילנו? כן, שמקצוע שלנו יהיה נעים וכיף, לדעת שעשינו...
לא, לא, האבחון הוא גם בשבילנו וגם בשבילכם ההורים, כדי להגיע באמת להעריך את השפה בצורה המדויקת ביותר ולהגיע למטרות המדויקות ביותר שיקדמו את הילד.
אני חושבת שבאמת, כולנו. בשורה התחתונה זה לא בשביל, לא בשבילנו אנשי המקצוע, זה אך ורק לטובת הילד ולדייק את תוכנית הטיפול שלו ולדייק את מה שאנחנו יכולות לעשות הכי טוב עבורו ביחד איתכם ההורים.
נכון, נכון. תוצאות האבחון מסוכמות על ידי מאבחנת השפה. זה לוקח בערך שבועיים עד שלושה, ואז היא מזמנת אתכם ההורים לפגישה. זה יכול להיות פגישה פרונטלית ולפעמים בזום, ואז מועברות התוצאות של האבחון, ואז אתם יכולים לשאול את כל השאלות בעולם. לפעמים בתוך הסיטואציה של האבחון קשה לנו להתייחס גם לשאלות
נכון,
שלכם.
נכון, עד כדי בלתי אפשרי.
נכון, ואנחנו מבקשים מכם לשמור על שקט ולהיות בלי נכון. טלפונים, ולהיות רק בשביל הילד ובשביל הסיטואציה הזאת שבה אנחנו נמצאים.
ולקבל את הוצאות אבחון השפה הזו דרך, בהזדמנות נפלאה לטעמי, לקבל הדרכה כהורים. נכון. מה לעשות בבית? נכון. כאילו, באמת, המספרים פחות מעניינים, הם נותנים אינדיקציה, אבל אוקיי, אז על מה לעבוד? אנחנו לבד ב-45 דקות לטפל עם הילד, זה לא מה שיעשה את ההבדל. זה לא מה שיעשה את ההבדל, שמעתם?
נכון.
כאילו, להכיר את המטרות כהורים, ולהמשיך לעשות את הדברים האלה בבית.
נכון.
שרוני, כל כמה זמן לעשות אבחון שפה?
אבחון שפה.
יש איזשהו מינימום, מקסימום, מה?
אבחון שפה נערך פעם בשנה.
אוקיי. אפשר פחות,
בכמה חודשים. יש אבחונים שכן ניתן להעביר תוך 10 חודשים.
אבל לא כל 3 חודשים לא, כזה, לא,
לא,
אוקיי.
לא להגזים.
לא, לא, זה גם לא מומלץ.
לא, לא מומלץ, וגם זה יכול לשבש את ה...
נכון, בול, נכון, נכון.
את האבחון עצמו.
נכון.
אז כמו שאמרתי, הסיטואציה הזאת של המפגש עם המאבחנת, זה הזמן לשאול את כל השאלות בעולם, אבל גם אם לא שאלתם ופספסתם, ואחר כך נזכרתם בעוד משהו, תמיד אפשר לפנות לצוות המטפל.
שרון, הדברים שאמרת, גם לגבי זה שאבחון לא נבדק בפני עצמו לבד, ויש עוד דברים, אלא בי גם מחשבה שלא הזכרנו אותה, שיש את המצבים ההפוכים. יש מצבים שעולה אצלם קשיים בגן, משמעותיים, ואז המטרה של האבחון היא באמת לראות איפה הם נמצאים, ודווקא באבחון, שהוא בעצם נעשה בתנאים של בוקר, בשקט, אחד על אחד.
נכון, פתאום אתה לא
רואה. בתנאים אידיאליים, אתה לא רואה, ואתה רואה שדווקא היכולות, כפי שהן נבדקות בתנאים האידיאליים, הן תואמות אפילו
נכון,
גיל.
נכון, זה נכון מה שאת אומרת, וזה באמת מראה לנו שאנחנו צריכים לעשות כמה התאמות בסביבה, כדי שהילד
ככה.
יוכל
נכון.
לרוש שפה בצורה המיטבית.
נכון,
כן,
ואנחנו זה... יודעים גם, כאילו הסיטואציה הספציפית הזאת, קרמל שאת מציינת, והיא דוגמה נפלאה, הרי אנחנו יודעים שהרבה פעמים זה מתיש עבור הילדים שלנו, מה שהם עוברים בבוקר בגן, סביבה רועשת, כל הזמן להיות דרוך, ולהשקיע המון אנרגיה בלהיות קשוב, ובאמת, זו דוגמה נפלאה, היה וקורה דבר כזה, אז כן, אז זה לעצור רגע ולחשוב, למה כאן, בתנאים השקטים יותר, זה כל כך הרבה יותר קל לו, אז מה קורה שמה? לא שתהיה סביבה סטרילית, אבל...
נכון. לפעמים האבחון מצביע על דברים נוספים שצריך לבדוק אותם לעומק, כמו פתאום אנחנו שמים לב שהגוון הקול של הילד הפי, ואז אנחנו ממליצים להפנות אותו לאף אוזן גרון, אוקיי?
או שפתאום...
אם אנחנו מרגישים שהילד לא מסוגל לשבת על הכיסא, והוא כבר ילד גדול שאמור לדעת להתחיל משימה ולסיים אותה, והוא פשוט פשוט לא מסוגל, אז אנחנו יכולים להמליץ אולי לבחון את יכולות הקשב והריכוז באופן מעמיק יותר. אז זה עוד אינדיקציות שהאבחון יכול לתת, ושביום-יום לפעמים קשה לשים לב להכל ביחד.
אני רוצה בהקשר הזה להתייחס רגע למילה אבחון בהקשר שלנו. שאתם יודעים, כשאנחנו חושבים על עולם הרפואה ואנחנו חושבים על אבחון, אז אבחון המטרה שלו זה לזהות, להגדיר הבחנה, שכמו שרופא עושה בדיקה, ואז בהתאם לבדיקה הזאת, בהתאם לבדיקת אולטרסאונד, הוא מחליט מה הבחנה ומה צריך לעשות. אז נורא חשוב להבין שכאן אנחנו לא נותנות לילד כותרת, אנחנו לא נותנות לו הבחנה, אין המטרה פה להגיד שיש לו אבחון נוסף, אנחנו יודעות שהוא עם מוגבלות בשמיעה, ואנחנו רוצות לקבל תמונת מצב של השפה שלו. אין פה כוונה להבחן, אין פה כוונה להחליט אם יש משהו נוסף, אלא באמת לשים את הפרוז'קטור, את האולטרסאונד שלנו כקליניות, על איך הילד הזה מתפקד מבחינה שפתית, איך הוא מבין שפה ואיך הוא משתמש בה. זהו, אין פה חולות, כמו ששרון ציינה, לציין עוד דברים שאנחנו מתרשמות, ואז להמליץ על לבדוק כיוונים אחרים, אבל זאת לא המטרה הראשונה.
נכון.
של אבחון השפה.
נכון מאוד.
שרון, אז אם ככה לסיכום הפודקאסט המאוד חשוב הזה, אם אני אבקש ממך לנסח בכמה משפטים, מה השורה התחתונה? מה המסר שהיית רוצה שההורים יצאו ממנו לגבי אבחוני שפה?
כן. אז הייתי באמת רוצה שכולם ידעו מה המטרה של האבחון הזה. שזה לא סתם להציג לכם, ההורים ולילד, למרות שהסיטואציה באמת לא פשוטה לפעמים. המטרה של האבחון זה להעריך את ההתקדמות של הילד. זה הדבר הכי חשוב. ולקבוע מטרות שפתיות עדכניות. וגם לפעמים, כמו שאמרתי, מסייע זמנים של התלבטות, כשאנחנו מתלבטים לגבי השמה במסגרת חינוכית הכי טובה. אבל חשוב לי גם שתדעו, כמו שאמרנו, האבחון הוא רק מדד אחד מבין רבים, כשאנחנו מסתכלים על הילד, והוא לא משקף, רק הוא בלבד את התפקוד של הכללי של הילד, אנחנו מודעים לזה. חשוב לי גם שתדעו מה זה, כמו שאמרנו, שהאבחון מורכב מהבנה והבאה. אנחנו ציינו שאלה הדברים העיקריים שהאבחון בודק, ואמרנו, הסברנו גם שזה כלי אבחון רשמי שמועבר לפי סדר ואופן מסוימים. אנחנו לא יכולים עכשיו לסטות מהשאלה שנשאלת, אבל אנחנו יודעים שיש חלקים שעלולים להיראות קשים ולא מותאמים. אבל אל תדאגו, כי אנחנו מודעים לזה ומשתדלים בזמן האבחון ליצור אווירה משחקית ונעימה ולא מלחיצה, כדי שהילד יצא בהרגשה טובה מהאבחון. Mm-hmm. חלק מהילדים, במיוחד אלה שמתנסים באבחון בפעם הראשונה, יש כאלה שכבר
מנוסים.
תלמידים מנוסים
כן,
ויודעים נכון. ומגיעים לכאן בדילוגים.
סטודנטים.
אבל יש כאלה שהם קצת נבוכים מהסיטואציה נכון, הזאת, נכון. שהם לא מכירים אותה והם לא מכירים את הקלינאית. אז לכן, כמו שאמרתי, תכינו אתם ההורים את הילד, תספרו לו שכל הילדים במיכה פעם בשנה מגיעים לבית מיכה. לשחק, לענות על שאלות, והשאלות האלה עוזרות לנו להבין מה כדאי ללמד אותו כשהוא מגיע למיכה כל שבוע. וככל שההורה מעביר מסר רגוע וברור ומתייחס לאבחון בעמדה חיובית, כך גם הילד מגיב ומשתף פעולה בהתאם.
אני חושבת שזה אחד מנקודות כן. המוצא המאוד חשובות.
בדיוק.
אם באמת ככה להגיד איזושהי שורה תחתונה, אז מבחינתי, הורים יקרים כקלינאי תקשורת, אני חד משמעית הייתי ממליצה להיעזר בכלי הזה. מה תעשו איתו אחר כך? לאן תיקחו אותו? זה לא משנה, זה לא משנה, אבל זה עוד כלי שבאמת עוזר לדייק ולהיטיב עם כל התוכנית והדרך הארוכה הזו שאתם עוברים עם הילד שלכם. אז בהחלט לקחת בשתי ידיים את הכלי הזה ולהבין, להבין את כל הניואנסים שדיברנו עליהם פה ולשים אותם בפרופורציות הנכונות, כי חבל לא להשתמש נכון, בכלי המאוד נכון. חשוב הזה.
אז שיהיה לנו בהצלחה באבחון.
לגמרי.
ולאבחון הזה לא צריך להתכונן. לא, ממש, לא. ממש לא.
להגיע בגישה חיובית.
כן.
ועם אוכל.
ועם אוכל, בסבלנות. כן, נכון, נכון.
שכחנו לציין שבאמת האבחון לא נערך פעם אחת במפגש אחד, אלא אנחנו עושים הפסקה
נכון,
באמצע.
חובה.
והילד יוצא החוצה ואוכל ושוטה ונרגע קצת, ואז אנחנו חוזרים.
נכון.
ויש ילדים שצריך באמת להזמין לעוד מפגש, גם זה
נכון,
קורה.
נכון, גם זה קורה. שרון, תודה רבה. קרמל, וואו, אני חושבת שזה היה פודקאסט מאוד חשוב.
תודה רבה לכן.
תודה.
תודה שהזמנתם אותי ומאוד נהניתי.
איזה כיף, גם אנחנו.
גם אנחנו.